טוב, בן, אז מה הולך? ספר.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה?
יש לך תומר.
טוב, טוב להיות פה בחמדיה, המיוזעת.
כן, אני מקווה שהתרגלת לחום. לא פשוט.
כן, לא, חם פה בעמק.
כן, לגמרי. טוב, אז אנחנו משפחת דן מחמדיה. אנחנו בעלים של משק דן, זה חווה לגידול בקר במראה. ויש לנו קצבייה שבעצם אנחנו מספקים את התוצרת שלנו בחנות מקומית בעמק ומשלוחים לכל חלקי הארץ, שבעצם זה כולל את הבשר והתוצרת שאנחנו מגדלים במראה בעמק המעיינות, צמוד לגבול עם ירדן בחלק המזרחי של המדינה. זהו, אנחנו בעצם יושבים במרפסת של ההורים שלי, שאבא שלי בגדול הוא המקור של העניין.
מה, הוא הרבה שנים בארץ, נכון? בתחום?
כן, אבא שלי נולד בקיבוץ, מגיל אפס הצטרף לענף הבקר בקיבוץ. נדבק בחיידק, כי לגדל בקר זה לא מקצוע, זה דרך חיים. זה 24/7 כל הזמן, זה החיים, אין משהו אחר. אז מגיל קטן הוא נדבק בחיידק, באיזשהו שלב משנת 1980 הוא הפך להיות מנהל הענף מטעם הקיבוץ, ומאז הוא בתחום עד היום, שבעצם ב-2015 הבקר נהיה בחזקתנו, בחזקת המשפחה, שמעורבים בזה אני ושלושת אחי הגדולים. אמא שלי כמובן, שהיא עמוד התווך מאחורה בכל העניין הזה.
היא בדירקטוריון.
כן, כן, כן. היא המפקדת הבחירה. אנחנו החיילים.
בעצם זה, היום זה, זה גידול שלכם, נכון? זה היה בקיבוץ, זה היה של הקיבוץ עד 2015?
זה היה של הקיבוץ עד 2015, זה הפך להיות ב-2015 שלנו.
אילו, רכשתם את זה מהקיבוץ?
רכשנו את זה מהקיבוץ, ומאז אנחנו עצמאים לגמרי בתחום. כל מיני שינויים שעשינו לאורך הדרך, בין שינויי גזעים, שינויי דברים שיותר רלוונטיים גם לאזור וגם לתחום שרצינו יותר להתמקד בו. אם בעבר היינו מוכרים את העגלים שלנו לסוחרים חיצוניים, אז היינו צריכים להתמקד בעליות משקל. היום אנחנו מתעסקים ושמים דגש בעצם גם על גזעים וגם על צורת גידול שתוציא בקצה מוצר, קצה הכי איכותי שאפשר, שכולל בתוכו גידול מראה, עם נתונים סופיים הכי טובים שאפשר לבשר בעצם. זהו, ב-2019 בעצם הקמנו את הקצבייה, שנקראת משק דן, ושם אנחנו מוכרים את התוצרת שלנו. בעצם החלפנו, אפשר להגיד שהחלפנו מקצוע, כי להיות חקלאי, בוקר, איש אדמה, זה דבר אחד, ולנהל קצבייה, עם מוצר קצה סופי, עם שירות לקוחות, עם משלוחים, עם כל האופרציה הזאת, בעצם החלפנו מקצוע ולמדנו מאפס איך עושים את זה בצורה המיטבית, גם כדי לשווק את המוצר שיש לנו ביד. אני ואתה יודעים מה זה, אבל להנגיש את זה לשאר האוכלוסייה זה אירוע מורכב. מה זה בעצם פרות מראה? איך זה נראה, מה השוני, מה האיכויות. בגלל שאנחנו מגדלי הבקר, אנחנו שוק מאוד מאוד קטן מתוך ההיצע הכללי, אז זה אירוע מורכב להגיע לכל בית ולהסביר לו למה בעצם.
Okay, ואתה מרגיש שהציבור הישראלי יש איזו עלייה במודעות הזאת של בקר מראה, יש, אתה יודע, חי בריא קצת, יש... כאילו, יש אתכם.
קודם כל, אני חושב שבשנים האחרונות, אפשר לראות את זה גם בטלוויזיה ובפריים טיים, כל האירוע של תוכניות מזון ומודעות לתזונה נכונה, ולדעת מה לצרוך בקצה ולא לקנות כל מה שמוכרים לך, זה מודעות שמאוד עלתה בשנים האחרונות.
כן, גידול מקומי והכל.
גם גידול מקומי וגם לדעת מה עומד מאחורי המוצר שלך, מאיפה הוא בא. גם מסעדות נותנות על זה יותר דגש, גם רואים את זה גם בטלוויזיה, רואים את זה במדיה, בקבוצות, שאנשים הרבה יותר מתעניינים, הרבה יותר חשופים לזה. אני חושב שזה דבר מבורך, ותמיד... דבר מבורך, ותמיד אפשר עוד. בסוף יש את העניין הזה שלקוח בקצה צריך להבין על מה, למה לצרוך מוצר מסוים, לעומת הנוחות שיש לו בדרך כלל ליד הבית או במקום שהוא יותר זמין.
אתה חושב שהקהל הישראלי, אתה יודע, יש גם את כל הקבוצות האלה, ששם אני גם פוגש אתכם הרבה, כמו תזונה קטוגנית, תזונה של בשר וזה, אז אתה באמת כמגדל, גם כאיזשהו ספק של בשר, אתה מרגיש את העלייה הזאת?
אני מרגיש את העלייה הזאת, אני מרגיש את זה שאנשים יותר מעוניינים לדעת את המקור של התזונה שלהם ושל הבשר שלהם, ומה הבשר שלהם עובר בדרך. כי כמו שאמרתי, אנחנו אחוז פסיק מאוד קטן מההיצע המקומי, שזה בעצם שיטת גידול שהיא שמיים וארץ. בסוף, מה שאתה רואה במוצר קצה, סטייק, זה נראה כמו סטייק, אבל זה תורה שלמה, ומה הבשר עובר בדרך. יש לכל שלב בדרך משמעות מאוד גדולה בסוף, גם על הטעמים מבחינה זה, וגם מקצועית ובריאותית על מה שהבקר צורך בתור התזונה של הבקר, אם זה מראה, אם זה תבועה, הוא הובא לפה באוניות, או שהוא גדל פה בארץ, אם הוא הובא לפה כפו מצונן או טרי, מיושן או לא מיושן, ובאיזה צורה. זה עולם ומלואו, ולגמרי, הציבור הישראלי מורגש שיותר אכפת לו, ויותר מעניין אותו למה ואיך. כמו שאמרת, יש את כל הקבוצות החדשות שנפתחו עם המדיה, שגם אנחנו נכנסנו לשם ברמה של זאת, ראינו את הפלטפורמה הזאת, יחד עם אנשים יקרים שרצו לקדם את התזונות הבריאות המקומיות, כי הבינו את הערך המוסף של זה, ובעצם הגענו איתם לכל מיני הסדרים, כמו שאנחנו עושים איתך כבר תקופה, של לשווק בסוף ללקוח קצה, שבשר זה לא רק אנטריקוט ופילה, ולא חייב להיות הדבר המוכר, הנוח והיקר. היום בעצם, כמו שאתה מכיר, אנחנו מוכרים, האידיאל שלנו למכור בעצם nose to tail, זה כאילו את כל חלקי הפרה, ואנחנו עושים את זה עם הקבוצות במחירת רבעים שלמים, וככה אנחנו מנגישים ללקוח את כלל חלקי הפרה, שאפשר להוציא מפרה עשרות נתחים שרוב האוכלוסייה אפילו לא יודעת על קיומה, במחיר הרבה יותר נמוך, עם value הרבה יותר גבוה, וזה הולך מדהים. זה גם עניין של הנגשה של המוצרים, גם עניין של טובת הלקוח שהוא מבין שלא חייב לשלם הרבה בשביל בשר טוב, תלוי באיזה צורה אתה צורך אותו. ואנחנו בעד רק להתקדם עם זה ולהתקדם עם זה, כדי להפיץ את הבשורה בעצם, להראות לכולם שיש דרך אחרת, שלא חייב לצרוך את המוצרים הגנריים הרגילים, יש עוד שיטות.
זהו, ככה באמת אנחנו הכרנו, זה איזה גילוי נאות כזה, דרך זה שהזמנתי עם כם רבעים, ודיברתי איתך וזרמנו וזה בשיחות, ובאמת... אבל אני לא כזה דוגמה, כי אני לא, יש באמת, כמו שאתה אומר, את הציבור, כזה, את הסוג האוהבי בשר, שזה כזה, הם אומרים סינטה, אנטריקוט, כאילו שזה הכי איכותי, כי איכשהו שיווקו את זה, כאילו זה, בשר זה קצת כמו ביקוש והיצע, כאילו כולם רוצים את הסינטה והאנטריקוט, אז הוא נהיה יקר יותר.
בדיוק, זה תראה את, סתם לדוגמה נתח הפיקניה, שלאחרונה נהיה עליו, זה כדוגמה נהיה עליו רעש וצלצולים, כאילו הוא לא היה קיים פה כבר 60 שנה. פשוט עניין של ידעו לשווק את זה, נכון? המחירים של הדבר הזה קפצו, וכן, על איכות משלמים. על איכות משלמים, אבל לא חייב לקחת את המוצר קצה הכי יקר כדי ליהנות מבשר טוב. מה גם שבצורה הזאת אתה באמת באמת יודע, כמו שאתה מכיר מהיכרות שלנו, אני אומר לך בסוף, כשאתה לוקח את הרבע, וגם כל נתח אצלי בחנות, אני יודע להגיד לך מי הפרה, בת כמה היא, מה היא עברה, זה נתונים שהיום אין בשוק, וזה משהו שהגידול המקומי יודע להציע, אם זה אנחנו, אם זה חברים יקרים אחרים שלנו מגדלים, שגם עובדים בשיטה הזאת, שזה win-win situation, זה טוב לכולנו, זה טוב לנו כמגדלים, זה טוב ללקוחות שלנו. אני מאמין שבסוף בקצה, אם נצליח להגיע לשאר הציבור הישראלי, אז זה טוב לכלל הציבור הישראלי. האתגר במדינה היקרה שלנו שבסוף אנחנו מגדלים על אדמות מרעה, והשטח הוא מצומצם.
זהו, זה מה שבאמת רציתי לשאול אותך עם המרעה, כי אתה יודע, ארצות הברית והכל, גם הישראלים קוראים הרבה את החומר שמגיע מארצות הברית, וזה תמיד מדברים על גרס-פד וזה, ויש תמיד את הטענה שבארץ גרס, כאילו אין כל השנה.
נכון. אז ככה, גרס-פד בארץ אי אפשר לעשות כל השנה לצערנו. אפשר, אנחנו משתדלים להגיע הכי קרוב שאפשר. זאת אומרת, יש שלב בקיץ שהפרות שלנו לא מקבלות את הערכים התזונתיים שלהם ממירה ברמה המיטבית, ואנחנו צריכים לתגבר אותם. גם על מנת בריאות וגם על מנת שלא, שיוכלו לצרוך את מה שהן זקוקות לו, על מנת להתקיים, כמו שאתה יכול להרגיש ולראות התנאים בעמק המעיינות, תנאים מאוד קשוחים, זה חום מאוד גבוה, אנחנו בעמק נמוך, תנאים מאוד מאוד קיצוניים לגידול בעלי חיים ובקר, וגם אפשר להגיד שעם השנים אנחנו גם שינינו את דם העדר שלנו לפי זה, כי הבנו שהיו פה גזעים, לדוגמה שרולה. היה לנו עדר שרולה מהגדולים בארץ. שרולה זה גזע מצרפת, פרות לבנות, אפשר עוד לראות אותם בארץ. היה לנו עדר ענק של שרולה. באיזשהו שלב הוא לא הצליח להחזיק פה ברמת התנאים והאקלים, הוא לא הצליח להחזיק פה, ונאלצנו יותר ויותר לשנות ולעשות שינויים הכרחיים על מנת להתאים את העדר שלנו לתנאים ולמירה, על מנת באמת להחזיק תזונת מירה כמה שאפשר, להחזיק את הבעלי חיים כמה שאפשר בחוץ. זה טוב לבעלי חיים, זה חשוב לבעלי חיים, זה מוריד סטרס, זה עושה טוב לטבע, לאדמה. אתה בטח מכיר שתזונת מרעה היא מאוד טובה גם לאקלים, לעולם, כי קודם כל אתה מונע שריפות. אתה כל הזמן, אם אתה מחלק את החלקות שלך, אנחנו מחלקים את החלקות שלנו לתתי חלקות, זאת אומרת אנחנו יכולים לקחת R, לחלק אותו לשלוש, כל פעם לקדם את הפרות חלקה אחרת, ובעצם ככה אנחנו מונעים מהשטח לצבור מרעה, שבחורף הוא ירוק ויפה, בקיץ הוא הופך להיות סבים, קוצים, שריפות ענק, זה יכול להשמיד את השטח ולעשות נזק לאדמה גם שנים קדימה.
אז בעצם אתם מעבירים את העדר כל פעם חלקה, ואז הוא
כן,
משתלט, על
משתלט על החלקה ומתקדם מעלה. ככה אנחנו פרוסים מהר גלבוע עד רמות סירין, זה בעצם לכל אורך הצד המזרחי של עמק המעיינות, ולפי עונות השנה פחות או יותר אנחנו מתקדמים איתם. נגיד עכשיו בעונה הזאת של הקיץ החם, העדר שלנו עם ההבלדות, העגלים שנולדים בשטח, נמצאים בנחל תבור. נחל תבור זה אחת החלקות הכי צפוניות שלנו. מה שאנחנו יכולים לקבל שם בחודשים האלה זה קרבה למים, צל, אזור יותר נוח ומטיב לבעלי החיים, שזה אירוע מאוד מאוד חשוב גם לטבע וגם לבעלי חיים, שיהיו בתנאים אופטימליים של מחיה.
ואז בעצם יש זמן בשנה שהמראה עובר ל... הוא רק בצל ורק מקבל... זה בחודשים הכי יבשים?
כן, זה בחודשים האלה אנחנו מכוונים כל השנה בתכנון שנתי, שהבעלי חיים שלנו יהיו בעצם במקום מוצל, עם מים, שלא יצטרכו לטפס ערים וגבעות על מנת לצרוך את המזון שלהם, על מנת להקל עליהם, לתת להם את החיים הטובים ביותר, וגם לשמור ולנצל את, את אדמות המראה שלנו. בסוף אנחנו פה בעיקר בשביל האדמה ושמירת האדמות, יחד עם גידול בעלי החיים, שזה האהבה הגדולה שלנו, אבל יש פה גם ערך מוסף של שמירת האדמות, איך אמרו, איפה שתעבור המחרשה האחרונה, שם יקבע הגבול. אז בשטחים הפתוחים זה איפה שתהיה הפרה האחרונה, שם יקבע הגבול, כי אז פה אנחנו יושבים על הירדן, וחברים שלנו טובים יושבים ברמת הגולן בגבולות האלה, וליד השכנים שלנו, לבנון וסוריה, ובדרום זה הנגב עם המורכבויות שלו. אז יש לדבר הזה גם ערך מוסף מבחינת השמירה על השטחים הפתוחים, של להחזיק פה בעצם באיזושהי השגחה ובעלות על השטחים הפתוחים, שיהיה פה איזשהו בעל בית שיודע להגיד, השטח הזה בחזקתי, הפרות שלי שם. אני מעבר לזה שאני מגדל פרות ואחלה ואני חקלאי וזה נחמד, אני דואג לשטח הזה שהסדר, גם הסדר הציבורי, יישמר פה בצורה מיטבית.
כן, זה באמת חקלאות מקומית על כל ה... כאילו הכי עמוק, במובן הכי
עמוק. לגמרי, לגמרי. זה... ורואים את זה, רואים שחקלאי נמצא בשטח, הוא מגלה דברים שרשויות, אם פה זה... בגבול ירדן יש פה הברחות וכל מיני כאלה, הוא מגלה דברים, הוא רואה, הוא העיניים של הרשויות בעצם בשטח, ואנחנו עובדים פה בשיתוף פעולה מלא עם כל הרשויות באזור, אם זה גם משטרה, רט"ג, רשות הטבע והגנים, ארגון השומר החדש שעוזר לנו בלי סוף, אנשים יקרים ש...
זה לחקלאים כזה?
כן, זה ארגון שהתגייס למשימה לסייע לחקלאים במצוקה, שלא הצליחו לקיים את החקלאות בגלל הצרות שדיברתי עליהן, של התנכלויות ופרעות שיש בשטחים הפתוחים. כי כשאין לך השגחה ואין לך מישהו שאומר, אני, השטח הזה בחזקתי, אני פה, יושב, אז פה נפתחות הצרות. וארגון השומר החדש בעצם הוקם כדי לעזור לאותם חקלאים, לעמוד במשימה של מעבר לגדל פרות, גם להתפרנס מזה בצורה סבירה, וגם להצליח לשמור על השטחים הפתחים.
נגד
גנבות, נגד הצטות בקיץ, נגד סתם השחטה של מראה, של שדות, של רכבים ומטיילים שנוסעים בכל מקום שהם רוצים, כי זה נחמד להם ומתאים להם, ולא מבינים שהם הורסים על הדרך פרנסה של בן אדם, ויכולים לפגוע לנו בגדרות, או לעשות איזה מנגל בקצה, או לפתוח איזה שער, ואז או שנשרף לנו השטח, או שבורחות לנו כל הפרות. לפעמים גם זה יכול להיות אירוע של סכנת חיים, של לעלות על כביש ראשי באמצע הלילה, וסכנה של ממש.
כן, אז חשוב שיש מי ששומר. ותגיד, דיברת קצת על זה שהחקלאות הזאת יותר טובה לכדור הארץ, ואתה יודע, זה נושא נורא שנוי במחלוקת, כל ה... זה כאילו נקרא regenerative agriculture, שזה כאילו, זה חקלאות מתחדשת, שהיא כאילו...
כן.
היא הולכת עם ההתחדשות של הטבע, ובאמת, זה לא שדה אחד של בננות, שהוא על הרבה דונמים, וכאילו הורס הרבה מינים אחרים, וזה הדיבור עכשיו בעולם, ו... אבל אתה מכיר את השיח על זה, שזה באמת נושא שנוי במחלוקת?
ודאי.
נגיד, אם תשאל טבעונים באמת, אז הם כאילו יגידו שבשר זה הסיבה להתחממות הגלובלית, לא משנה באיזה צורה, ולא שיש לי משהו נגד טבעונים, כאילו, הכל טוב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל...
כן.
אתה יודע, יש על זה הרבה דיון.
אני מכיר את הדיון, אני עוקב אחרי... פעם בכמה זמן יוצאים סרטים בנטפליקס מאוד מעניינים, מי שעוקב וזה שווה לראות. שמדברים המון על ה... ומתעסקים המון בעניין הזה. יש מורכבויות בחקלאות.
איזה סרטים?
יש Kiss the Ground, שזה סרט מדהים בנושא, לראות באמת איך החקלאות, אני יכול לדבר פה מה שאמרתי בקצרה, אבל מי שיראה את הסרט הזה יבין את התהליכים שחקלאות מתחדשת באמת עושה, של החלוקה הזאת לחלקות, והחקלאות, מה נקרא ההייטק החקלאי של איך חורשים היום את השדות בצורה יותר נכונה, על מנת לא כל פעם להוריד שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה, אלא בעצם לעשות חקלאות מתחדשת ש... שלא מגרדת את השכבות מכדור הארץ ומשחררת פחמן מהאדמה, אלא כל הזמן זורעים על הקיים ומצליחים בעצם לשמר את, את האדמות בצורה מיטבית. אני יודע שזה נושא שנוי במחלוקת, שאומרים שמגדלים הרבה תבועה על השטחים האלה על מנת לקיים בעלי חיים במכלאות ובמפתמות. הדעה שלי בנושא זה שהצרכנות היום היא מעבר למידה שצריך. גם בתעשיית הבשר, הצרכנות היום, בעיקר בישראל, צריך להגיד את האמת, אנחנו אחד הצרכנים הכי גדולים של אוף, נגיד, בעולם. וזה לא כי צריך או כי חייב. כי צורכים יותר מדי, וזה משפיע על כל התעשייה. אני בעד לצרוך בשר, אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה בריא, אני חושב שזה טוב גם לבן אדם, וגם, כמו שאמרתי, לחקלאות המתחדשת הזאת, לכדור הארץ. הכל עניין של מינונים בסוף. אתם תדעו, מה זה אתם? אנחנו נדע לצרוך בשר במידה נכונה, אז אנחנו גם, זה יהפוך למוצר שאנחנו קונים פחות, כי הוא מוצר יחסית יקר בשר, יחסית לשאר הדברים במשק. אנחנו קונים אותו פחות, אבל אנחנו, כשאנחנו קונים, אנחנו קונים אותו איכותי, אנחנו יודעים מאיפה, אנחנו יודעים מה הוא עבר בדרך, אנחנו יודעים מה ההשלכות של הקנייה שלנו, ובמידה הנכונה והמספיקה שאנחנו צריכים. לא להשתגע, מה שנקרא, זה... אולי זה משפטים שכאילו פוגעים לי בפרנסה, מבחינת זה שאני כאילו אומר, תעשיית הבשר צורכים יותר מדי, ואני אומר, תורידו בצריכה. אבל יש לי אינטרס שבאמת אנשים יבינו מאיפה המזון שלהם, כי כמו שאמרתי, אנחנו מין מכונה כזאת של משולבת, של דאגה לטבע, דאגה לבעלי חיים, ובסוף, אנחנו רוצים שהלקוח שלנו גם יהיה את המיטב, את המוצר הכי טוב, במחיר שאנחנו יכולים להתפרנס ממנו, והוא יכול ליהנות ממנו, וזה עניין מאוד מורכב להגיע לנוסחה בעצם איך לעשות את זה. אנחנו כל הזמן מנסים לשפר את עצמנו ולהתקדם ולהבין גם אל מול השוק, וגם אל מול השוק הכללי, וגם אל מול הלקוחות הקיימים שלנו, להבין איך אנחנו יכולים להיות טובים יותר, גם מבחינת הגידול בעדר, גם מבחינת הקצבייה בקצה, כי אני היום שולט על כל התהליך. אני בהחלטה של רגע אצלי במערכת, אני יכול לשנות עולם ומלואו, אני משנה בגידול, אני משנה בקצבייה, כל התהליך הוא תחת הידיים שלי. אז בגלל זה אנחנו מנסים כל הזמן לדייק את עצמנו ולהשתפר, על מנת באמת שזה באמת יטיב עם כל הגורמים, גם הלקוח, גם הטבע, גם בעלי החיים.
כן, זה לא קשור באמת לחקלאות תעשייתית.
בדיוק. זה חקלאות נישתית, כמו שאמרתי, אנחנו אחוז פסיק קטן בהיצה המקומית.
של הבשר,
של הבשר. גם בגלל חוסר בשטחים, גם בגלל חוסר באנשים שרוצים לעסוק בזה, כי זה, כמו שאמרתי, האתגרים הם... מרובים, וכמו שאמרתי על אבא שלי, שזה דרך חיים, שאנחנו ממשיכים אותו, אנחנו מבינים שזה גם הדרך חיים שלנו. זה לעבוד עם בעלי חיים, זה לחיות את זה 24/7, ולהבין בעצם שאלה הם חייך, ולעשות את זה על הצד הטוב ביותר, בגלל העקרונות והערכים שמתווספים לזה יחד עם זה.
שמע, אני לא יכול אבל להסכים יותר עם כל הקטע הזה של לצרוך יותר מדי, כאילו כל ה... באמת כל הפודקאסט הזה, אתה יודע, וכל הסיפור שלי, אנשים מגיעים אליי באמת מהסיפור האישי, שבסוף איזנתי כאילו איזה בעיה מאוד מורכבת שזה סקרת, וזה דרך באמת מזון שהוא מרוכז, ולא, אתה יודע, זה באמת המפתח להכל, זה לא לצרוך כאילו אובר, ובטח שלא פחמימות, אבל זה לא משנה, אבל בסוף אתה נשאר עם איזו שאלה, אוקיי, מה אני יכול לאכול שהוא הכי מרוכז והכי, הכי, כאילו, יסביע אותי לאורך זמן, ויזין אותי, ואז כשאתה מגיע לבשר, אתה חושב, אוקיי, איזה בשר, ולאט לאט שאתה פורט את זה לפרוטות, אתה מבין, אוקיי, בשר מקומי, אני יכול לצרוך ממנו פחות, כאילו, אבל הוא יסביע אותי יותר, לא בהכרח בגלל שהוא מקומי, אבל כל התהליך, כאילו, שזה באמת בשר אמיתי, ולא, גם לא הוסיפו לו כלום, וגם, אתה יודע, אין בו ג'אנק, הוא לא היה כפוא, כאילו, הוא הכי מרוכז, הוא הכי, גם לרוב שאני, הרי שאני קונה מכם, אז זה טרי, כי אנחנו פה גרים אחד ליד השני, כאילו, אתה אומר לי שיש חיטה, אני מקבל, אז הכל ביחד, זה הכל התחבר לי באמת לסיפור שלי, שזה, ואני, אתה יודע, אני רואה את זה בכל תחום, גם בחלב, נגיד, אז החלב התעשייתי של תנובה, כאילו, הוא הכי, אתה יודע, זה הכי חומר, מפסטרים אותו, כאילו, ואז עושים אותו להמונים, ובאמת זה מה שאומרים על המהפכה החקלאית, שהחלפנו איכות בכמות, כאילו, אם פעם בטבע היית פעם בפוגש חיה, אבל שהיא אוכלת את האוכל הכי טבעי שלה, ואז אתה אוכל אותה, אז היא כאילו, היא הרבה יותר מרוכזת מחיה שאתה מגדל לשם זה.
לגמרי, אתה איש מקצוע פה, אז אתה יודע להגיד את מהמבט של האיש מקצוע, מה באמת הדבר הזה מביא. אבל אני יכול לספר כמו שאמרת, שהמערכת יחסים שלי עם הלקוחות שלי, כמו שהתחלתי איתך, שלמרתי לך, בוא אליי הביתה, כאילו, בוא תראה, בוא, הגעת אתה ורזי יקרנו, הגעתם לסיור, לקחתי אתכם פה לסיבוב, הראיתי לכם, זה המוצר שלי, כאילו, זה הפרות שאני מגדל, זה הבשר שאתה צורך, אין פה באמצע, כאילו זה הכל, אני שולט בתהליך, אני יכול להגיד לך מה קורה, ובאמת הדבר הזה, כמו שאמרת, אתה איש מקצוע, אתה יודע להגיד שהדבר הזה מרוכז, הדבר הזה הוא אמיתי, הוא בהשוואה לתעשיית הבשר הגדולה, שמגיעים לך היום, אני חושב 50% מזה מגיע כפו בכלל, מה שמגיע, ה-50% הנוספים, מגיעים מתוך רעם, מגיעים עוד איזה 90% מחול, בהובלת בעלי חיים ממדינות כמו מכל העולם בעצם, פורטוגל, פולין, אוסטרליה.
זה המשלוחים
החיים. המשלוחים החיים, שאף אחד לא יודע להגיד באמצע מי ומה, ולא מין הבקר, לא גיל, לא גזע, לא תזונה, לא מה הוא עבר בדרך, באיזה תנאים הוא שט או טס, או אין לך שום שליטה או מעקב על הדבר התעשייתי והענק הזה, כי הצריכה היא אדירה, והמונופולים הגדולים התעשייתיים צריכים לעמוד בהספק, הם גם המדינה מגבילה אותם על הדברים האלה, ובעצם בחקלאות מקומית, אתה יודע להגיד, גם כמו שאמרת, גם בחלב, גם בירקות, שחקלאים של ירקות ופירות גם נכנסו לדבר הזה של שיווק ישיר, כי הם הבינו שכל הצדדים מרוויחים. הלקוח יודע מאיפה זה מגיע, הוא יכול לתת מחיר שהוא מתפרנס ולא גוזרים אותו לאפס. אז גם פה בבקר ובשר, אתה יודע להגיד מה הפרה אכלה, בת כמה היא, באיזה גזע היא, תהליך האישון, תהליך הטיפול בבשר. היום, כמו שאמרתי, להיות קצב, או להחזיק חנות ממכר של בשר. זה מקצוע מפני עצמו, זה עולם ומלואו. כי היום רוב הקצביות הם סוחרי בשר. מה זה אומר? הוא קונה בשר מספק גדול, ממונופול כזה או אחר, קונה אותו בארוז, פותח ללקוח לפי מה שהוא מבקש, ומוכר לו. הוא חוליה בשרשרת. כשאתה קצבייה שמגדלת, אתה מפרק מאפס את הבשר, אתה שולט בכל התהליך גם של הטיפול בבשר. אני יודע להגיד לך, הסטייקים שלך, כמה אישון הם עברו, איזה תהליך אנזימטי הם עברו בדרך. יש גם שיטות לזה, אישון רטוב ואישון יבש, דברים אחרים שגורמים לטיפול בבשר, גם לשנות טעמים, גם לשנות מצבים, וזה עולם ומלואו, בעיניי שהלקוח יודע בסוף, אולי זה עולה לו טיפה יותר, אבל שהלקוח יודע בסוף, מאיפה, את כל הפרטים האלה פרוסים לפניו.
ולא רק זה, גם אתה וגם אבא שלך שיש לו את הניסיון של עשרות שנים, אתם גם מכירים את אותה חיה, אתם מכירים אותה 8 שנים, כאילו מאז שהיא נולדה.
ודאי, ודאי. יש לנו, אנחנו מנהלים ספר עדר שאנחנו יודעים, שכל הפרות, מאיפה הם הגיעו 3 דורות אחורה, כדי לדעת באמת, לשלוט בכל הדבר הזה של להביא את המוצר הקצה, האיכותי ביותר ללקוח. ומעבר לזה, גם לדעת שאנחנו ממשיכים פה את החקלאות המקומית ואת את הדבר הזה, לא לחינם, אלא באמת למטרות שהן טובות ללקוח, לנו, לטבע.
כן, וזה באמת חקלאות מקומית, ובכלל חקלאות שהיא לא תעשייתית, זה באמת, זה איכות על כמות, איכות במקום כמות.
בדיוק, בדיוק.
זה תמיד ככה, זה בכל העולם, וגם אני גם לא צריך בכלל חלב תעשייתי, כמו שאמרת, זה בעיניי אין טעם.
אני אומר, מי שיפגוש אותי בקצבייה ויפגוש אותנו בדרכים, במשלוחים, ישמע מאיתנו את הדבר הזה. אני בעד להוריד כמויות. אני מאז שאני במקצוע, אנחנו יחסית חדשים. אני, כל החיים שלי מגיל 0, אני ואחים שלי, יחד עם אבא שלי, גידלנו פרות במירה. הסתובבנו כל היום וכל הלילה בשטחים הפתוחים. לא ידענו דבר מעבר לאנטריקוט. לא ידענו מה זה. לא ידענו מה יש לנו בידיים. בפעם הראשונה שפתחנו את הקצבייה והבאנו את הבשר המקומי שלנו, זה כמו היה ללכת הליבר. פתחנו מקום, אמרנו, אנחנו רוצים להנגיש את מה שיש לנו בידיים ללקוחות. אבל אין לנו מושג מה יש לנו בידיים, כי לא ידענו. לאט לאט, עם השנים, עם זה שנכנסתי לשם לחנות, ואני בעצם שולט בכל התהליך, אני מבין את הדבר הזה לעומקו של עניין. זאת אומרת שאני מבין למה צריך וכדאי לצרוך פחות. גם אני, אגב, שאני עובד בזה ואני כל יום שם, אני, מאז שפתחנו את הקצבייה, ירדתי בכמויות משמעותית. למרות שזה היה הדבר הכי זמין לי היום להכל. אני כאילו, מתי שאני רוצה זה פתוח. אני ירדתי בכמויות כי הבנתי שלא צריך. אפשר להוריד בכמויות, אפשר להוריד במינונים, אבל לצרוך נכון ולצרוך איכותי, ולהגיע בסוף גם להנאה מרבית, גם מבחינה כלכלית, לשליטה יותר טובה בדבר הזה, וגם לצרוך משהו שמאחוריו עומדת, זה לא תעשייה, אבל עומד דברים נוספים שהם לא תעשייתיים, שאתה יודע מה זה, כמו שאמרת, זה לא מוזרק, אתה יודע מאיזה גזע זה, אתה יודע בין כמה זה, אתה יודע מה הוא עבר בחיים שלו, אתה יודע שהם גדלים אותו בצורה אופטימלית, ונכון שבסוף זה הופך להיות בשר, אבל יש משמעות מאוד גדולה שלמה זה עובר בדרך.
ותגיד, באמת אמרת מוזרק וזה, אז אנטיביוטיקות זה גם זה משהו שאתם מתעסקים איתו?
לא, אנטיביוטיקה אצלנו זה טיפול מנע, זה טיפול רפואי נטו לחיה שנפצעת או כחלק מהתו,
לא מניעתי, כאילו רק
כשהיא
נפצעת.
בדיוק. כשהיא נפצעת זה לטפל בזה, זה לא טיפול של, לא שמים את זה באוכל, או כמו שרוב המקומות התעשייתיים עושים על מנת למנוע מחלות, שבעצם אתה מגדל במקום מרוכז בעלי חיים, ונוצר הרבה זבל וזה, אז יש אמוניה שגורמת לדלקות ריאות, ובעצם נותנים כל מיני חומרים ואנטיביוטיקות על מנת כבר לנטרל את הבעיה שיצרת. אתה מבין מה אני אומר?
לנטרל מראש.
בדיוק. כן. אז אצלנו אתה נותן אנטיביוטיקה ותרופות וחיסונים על מנת, לדאוג לרווחה של הפרה מבחינת טיפולית ובריאותית. כאילו, שלא, אם פרה נפצעת בשטח, אז טיפול בשטח של מה שצריך, או דברים נטו בשביל זה. אבל מבחינת המזון, המזון הוא מראה לחלוטין. חוץ מחודשי הקיץ, באמת, שבאמת בארץ אתה חייב לתגבר במזון נוסף, אבל שלא עובר בפנים שום חומרים. זה תבועה שהיא לחודשים מסוימים בקיץ, וגם אפשר לראות את זה ב... ב... בבשר שאתה צורך, אם יש שומן צהוב ודברים כאלה ש... שמסמנים בעצם שילוב של השתיים, גם גיל הפרה וגם התזונה שהיא עברה, שאפשר אפשר להפיק שומן צהוב גם מתבואה, אבל בדרך כלל זה יהיה בעיקר תזונת מראה, שהשילוב של השניים, בת כמה היא מבוגרת, וכמה זמן היא הייתה במראה. בעצם התזונת מראה, שזה שילוב של ויטמין A, שבעצם צובע את הרקמות של הבשר, ומתנקז בעיקר בשומן הצהוב, כי שם אפשר הכי לראות את זה בגלל שבדרך כלל הוא לבן, אז כשזה קורה, כשהם צורכות את תזונת מראה הזה, אז כל הצבע והזה של הרקמות מתנקז בעיקר בשומן, ואז אתה באמת יכול לשלוט ולדעת שהדבר הזה עבר תזונת מראה, וככל שהיא מבוגרת יותר, אז היא חיה יותר שנים במראה, אז השומן שלה יעבור במיץ אבאב לצהוב יותר ויותר.
יותר כהקר?
כן, צהוב יותר חזק. צהוב יותר חזק. ובסוף, אנחנו כמגדלים, היחידים שיודעים לייצר את המוצר הזה ולספק את המוצר הזה בארץ. באירופה כבר הבינו את זה מזמן, גם סדרות בנטפליקס, מי שיראה, יכול לראות שבמסעדות של שפים מוכרים בעולם, באירופה, ו... כל מיני כאלה, הם משתדלים לצרוך בעיקר פרות מבוגרות עם שומן צהוב שהיו בתזונת מירה, כי הם מבינים את האיכויות של זה, הם מבינים את הערך המוסף של זה. ובעצם בארץ היחידים שיודעים לתת את המוצר הזה בקצה, זה אנחנו כמגדלים, אנחנו, אני אומר, כל מי שיש לו מש בקר מירה, זה אנחנו וכל חברינו שצריך להגיד שהצלחה שלהם זה הצלחה שלנו, זה אינטרס משותף פה של כולם.
כן, גם באמת בגלל שאתם יותר מיעוט, אז זה לא כאילו, אין פה איזה מונופול שעומד מאחוריך, אתה צריך עוד אנשים טובים איתך, כאילו, נגד ה...
ורואים את זה לכל אורך הדרך. אנחנו, כשהתחלנו, מי שלימד אותנו את התורה, זה מגדלים אחרים שהתחילו לפנינו, ואנחנו היום משתדלים להדריך כל מגדל שירצה, או ניכר בדרכו להתעסק גם עם בשר, הבית שלנו פתוח, כי אנחנו בעצם פה במאמץ משותף, על מנת להביא ללקוח קצה את המוצר הכי איכותי, להצליח להמשיך לקיים את המשקים המורכבים האלה, של בקר מראה, והשליטה בשטחים האלה, והצלחה של כל משק הזה שממשיך לחיות היום, הוא הצלחה שלנו, הצלחה של כולנו, הוא הצלחה גם של הלקוחות עצמם, בלי שהם יודעים את זה, כי הם לא חשופים לעולם שמאחורי הקלעים. הם לא חשופים למה קורה בנקודות האלה, על הגבולות, או בנגב, או במקומות כאלה מורכבים, של חקלאי שאוחז בשטח, ומה המשמעות שלו, של זה עבור המדינה, ועבור הלקוח שיכול לשבת בשקט ביישוב שלו, מסביב לשטחים האלה, ולא יודע שמאחורי הקלעים יש קהילה של חקלאים, שדואגת באמת שיהיה פה עיניים חיוביות למרחבים האלה, ושעל הדרך לייצר מוצרים באיכות הגבוהה ביותר של חקלאות ישראלית, על כל רבדיה, שזה בשר, מטעים, שדות, טכנולוגיות כאלה ואחרות שהפכו להיות מאוד מובילות בעולם בתחום החקלאות. זהו.
אבל אתם באמת, אתם יותר אולד סקול, כאילו אין פה טכנולוגיה, זה יותר חקלאות, כאילו אבא שלך הביא את הידע.
אבא שלי הביא את הידע, אבל חד משמעית יש פה טכנולוגיה. כל שנה אנחנו משתדלים להשתפר עוד ועוד, גם מבחינת להפוך את כל הדבר האולד סקולי הזה, שזה בסוף היום לגדל פרות ובמראה, או כבשים או זה, זה נחשב למקצוע עתיק, מיושן, יחסית לעולם שלנו המודרני, ההייטק שחוגג וכל העניינים, זה נחשב למקצוע מיושן. אנחנו משתדלים גם צריך להגיד, בגלל שאנחנו דור צעיר שנשאר בדבר הזה, וככה גם בעיניי כל הדבר הזה ישתפר עם יותר ויותר דור צעיר, יוכל להישאר במקומות האלה, זה להביא את הטכנולוגיה החדשנית לדבר המיושן הזה.
מה למשל ההשבחה של הזנים?
קודם כל, השליטה הטכנולוגית ברמה של הכל ממוחשב, שליטה מלאה על כל תהליך שקורה בעדר, מבחינת המלטות, הכל אצלנו מגובה במחשבים וספר עדר, ועם טיפולים שאנחנו עושים לפרות, פעם בכמה חודשים יש חיסונים ודברים שהם חשובים לפרה, אז הכל אצלנו מתועד. אנחנו עובדים עם אמצעים טכנולוגיים אחרים ככל שאפשר, כמו רחפנים, כמו כל מיני מצלמות ודברים מיוחדים. אין לזה סוף, וזה כל הזמן מתקדם ומשתפר, ואנחנו עם האצבע על הדופק, רק להביא טכנולוגיה וכמה שיותר לדבר ה-old school הזה, כי זה יכול להיות game changer למקצוע. וגם פה, כל חקלאי שבעיניי יעשה את זה, ויביא טכנולוגיה ודור צעיר שהכניס את הדבר הזה, אז זה מבורך, אבל לגמרי יש פה מקום לטכנולוגיה, וגם בענף שלנו הטכנולוגיה מתקדמת כל הזמן עם השנים, ואפשר המון ללמוד ולהתקדם.
זה טכנולוגיה, אבל עדיין יש כמה עקרונות שנשארו אותו דבר תמיד, כאילו, נכון? לא... זה לא שהטכנולוגיה מחליפה את כל הדרך הישנה?
לא. הטכנולוגיה לא יכולה להחליף הכל. בסוף הידע המקצועי והניסיון הוא אין שני לו.
ואתם כל יום גם בשטח, אתם עם ה... כאילו, אתם חייבים...
כל יום אנחנו בשטח, בעונת ההמלטות אנחנו ישנים במראה, בלילה, זו תקופה של 4 חודשים. ישנים...
ממש ישנים בשטח?
כן, ערים בשטח. זה למנוע גם טריפות, גם גניבות. ולהשגיח בעצם על הבעלי חיים שלנו, שבעצם אנחנו, האידיאל שלנו באמת זה שימליטו במראה ויחיו שם, ולפקח על כל התהליך שהדבר הזה קורה תקין ולא נפגע בדרך מכל מיני מפגים של הטבע או מפגים של בני אדם, ובאמת אנחנו נמצאים 24/7 במראה וזמינים 24/7, וכמו שאמרת, הטכנולוגיה לא יכולה להחליף הכל, גם אנחנו לומדים מהניסיון כל הזמן, כל יום מחדש, כל שנה משתנה אצלנו איזה משהו קטן, כי אנחנו לומדים שאפשר לעשות אחרת, אפשר לעשות יותר טוב, אם זה בתזונה והחלוקה למראה, וגזעים מסוימים שאנחנו בוחרים לטפח, והקטנה והגדלה של כמות הפרות בכל חלקה, השנה ראינו שזה משפיע, בדיוק דיברנו על זה השבוע, שזה משפיע, שכמה פרות יש בכל חלקה, מבחינת הדאגה לעגלים שנולדים, ומבחינת היכולת שלהם באמת להתקיים בתנאים יותר טובים. אז בעצם, טכנולוגיה לא יכולה להחליף, היא יכולה מאוד לעזור, אבל אין שני באמת לניסיון, ואבא שלי שאפשר ללמוד ממנו ערים של מידע,
כן, יש שם הרבה שנים
וכן, יש שם המון מידע שיושב. לפעמים אנחנו מנסים להגיד לו להוריד לרגל מהגרז, כי שיעביר את הידע הזה אלינו ואנחנו נעשה, אבל הדור הזה הוא...
לא אוהב לשחרר.
הוא עובד יותר קשה מכולנו.
לגמרי.
עובד יותר קשה מכולנו ונהנה מזה. אני...
סוף זה בריא.
כן, זה עניין נפשי כבר, זה לא עניין של פרנסה או דברים כאלה, זה עניין של... תראה, אבא שלי יכול לעבוד 16-18 שעות ביום, ואז להישכב על הספה, לפתוח את הטלפון על יוטיוב, ולהסתכל על פרות ביוטיוב, כדי ללמוד עוד, עד שהוא נרדם ומתחיל יום חדש, וזה הדרך חיים שאני מדבר עליה, זה...
מוסר עבודה,
מקצועיות, מסירות, שאין שני לה, והדור שלנו, שאנחנו הצעירים, כאילו, נכנסים לזה ולומדים איך להיכנס לזה בצורה מיטבית.
חפשים את האמצע, לא...
כדי לשמר את זה, כן, לשמר את האמצע, של להצליח לעשות גם חיים תוך כדי הדבר הזה. לפעמים זה מצליח, לפעמים קצת פחות, כי יכולים ביום שישי לקרוא לך באמצע ארוחה שפרצה שריפה, או באמצע הזה אתה מקבל שיש איזה גניבה או טריפה, או שאתה שומע את הפרות צועקות ממי שיכול, מי שרואה. זה המרפסת שלנו, אלה שטחי המראה.
זהו, באמת לא אמרנו שהמצלמה הזאת יכולה לתפוס, שזה בעצם המראה, נכון?
כן, זה המראה, זה השטחים הפתוחים.
אלה הפרות שעכשיו הן...
כן, אלה הפרות שלנו עכשיו במראה, וזה נמשך מפה. בעצם אנחנו עם המבט צפונה, הערים ממול זה הרי גלעד, מדינת ירדן כבר, מרחק מאוד קצר מפה, ומפה כביש 90, מפה וצפון עד עמק הירדן, בעצם הפרות האלה מדלגות לאורך השנה, ודרומה להרי הגלבוע. אז בעצם המסירות של הדבר הזה זה להשתלט על שטח כל כך גדול, שעוברים בו המון מטיילים, והמון, יש שריפות בחודשי הקיץ, וכל מיני נזקים שיכולים לקרות בחודשי החורף מדברים אחרים, מטיילים וכל מיני, כל יום זה הפתעה חדשה. אז באמת, הענף הזה מצריך מסירות מאוד מאוד גבוהה, גם כדי לדאוג לרווחת בעלי החיים, וגם כדי לדאוג לשטחים שאמרנו שהם בחזקתנו, והם תחת הידיים שלנו.
אבל באמת, מי שלא רואה את זה, לא יודע, מי שומע בספוטיפיי ושומע את הפודקאסט בשמה, רק אז, אז אתם, אנחנו ממש, הבית שלכם הוא על ה, ממש על העמק, שמתחתנו המראה, כאילו איזה, לא יודע, זה 50 מטר, משהו כזה, לא? זה ממש מתחתך, מתחת לחלון.
אנחנו פה הגדר מערכת של הקיבוץ, אנחנו פה 20 מטר מפה, המתחיל לשטחי מראה שלנו. אנחנו חיים בתוך העבודה, זה...
אתה קם לפרות.
אני קם לפרות, אני רואה אותם, כל רגע שיש איזה משהו, זה אנחנו יוצאים למרפסת ואנחנו בעצם רואים את הדבר הזה. אבא שלי לא הסכים לגור בשום מקום אחר, אם זה לא פה, ברמת זה שכשהוא בנה פה את הבית, הוא עשה עם הידיים ככה, כיוון, אני רוצה את המבט שלי שיהיה לפה, כי פה זה הכי טוב לפרות. אני ככה אני רוצה את הבית שלי, ככה אני מוכן לחיות, ואם אני לא, אם הבית שלי לא פה ולא ככה, אז לא בונים בית ולא עושים כלום.
צודק.
כן? אז בעצם אנחנו חיים, כל מה שמקיף אותנו זה באמת השטחים של המראה שלנו, ומי שרואה את זה ומי שלא, אז לפנינו פרוס כל העמק, זה עמק המעיינות, ופה בעצם אנחנו רואים את הפרות שלנו, וזה חלק מהדרך חיים שבעצם אנחנו אומרים, הבית שלנו, הפרות שלנו זה הבית שלנו, והבית שלנו זה הפרות והשטחים שלנו, ואין פה עבודה, יש פה דרך חיים, ואת זה אנחנו חיים, והילדים של האחים שלי, האחיינים שלי, נולדים לתוך זה וחיים לתוך זה, והבנות זוג שלנו מבינות את זה, לפעמים זה גם קצת מורכב, אבל הכל במטרה באמת לשמר את המפעל הזה, ולשמור על האדמה של המדינה שלנו, ועל הפרות שלנו, ולהוציא בסוף ללקוח גם בשר איכותי, בריא, שבעצם זה מטיב עם כל המערכת.
ותגיד, באמת מעניין, מסקרן אותי, אם אני באינסטגרם וכל מיני מקומות, בגלל שאני מדבר על בשר, אבל אני כמובן לא מטיף לאף אחד מה הוא צריך לעשות, אני לא חושב שיש איזו תזונה אחת לכולם, אבל אני מדבר על זה מתוך הניסיון האישי שלי, ומגיעים אליי כל מיני טבעונים. אתה יודע, תל אביב זה בירת הטבעונות העולמית בערך, כאילו, מבחינת אחוזים של טבעונים, ואנחנו מדינה קטנה ולחוצה, וכולם רואים אחד השני, אז סתם מסקרן אותי אם זה יצא לכם להתעכל בכאלה הערות.
יש הערות אחת להרבה זמן, אחת להרבה זמן. אני מכבד לגמרי את מי שמחליט לחיות את חייו בצורה הזאת. אני, כמו שאתה יכול להבין, אני לא משוגע לדבר ואומר בשר, זאת הדרך היחידה, זה החיים. אני מכבד את מישהו טבעוני ומחליט לחיות ככה, זה על, זה על הכיפק. אנחנו לא נתקלים בגורמים ש, שמטיפים לנו, או באים להפריע לנו, או, בעיניי, פה, ככה, זה הצורה הטובה ביותר לגדל בעלי חיים, ומי שלא מבין את זה ולא מתחבר לזה, אני מזמין אותו גם אליי, גם אם הוא טבעוני, יש לי חברים טבעונים, ואנחנו מסתדרים מצוין, כן? אני יכול לבוא ולהסביר לו למה, למה זה, זה, זה טוב ככה, זה חשוב ככה, ושזה יתקיים ככה, ו... ואיש איש באמונתו, אני לגמרי מקבל אותם, ו... ואני חושב שגם הם צריכים לקבל את, את מי שאוכל בשר, ו... ולמה הוא אוכל בשר, ו... ואני מקווה שהדבר הזה יוכל יום אחד להיות, להיות בשלום. בסוף האחוז טבעונים, גם במדינה וגם בעולם, הוא עדיין קטן. צריכת בשר כל שנה עולה ועולה, אני לא יודע אם כן. אנשים... יודעים את זה, כי הטבעונות ומפעל הטבעונות יודע להגיע להרבה אנשים בצורות כאלה ואחרות, דרך המדיות ודרך סרטונים כאלה ואחרים שמייצרים וכל מיני הפגנות מסוימות, יודעת לייצר הרבה בז וקהל הדבר הזה, למרות שהאחוז הוא מאוד מאוד קטן, הצריכת הבשר רק עולה, למרות שכמו שאמרתי, אני בעד שהיא תרד דווקא, כי אלא יותר לצרוך נכון, אבל עם זאת, אין לי בעיה, אני מכבד כל איש שבוחר לחיות באיזה צורה, וגם הטבעונים, כמו שאמרתי, יש לי חברים טבעונים שהם יכולים לשבת פה איתי, ואני אוכל לידם בשר, ואנחנו נהיה חברים, ואחרי זה... יאללה, כיפק, וזה בסדר גמור, ומי שרוצה לבוא לדבר איתי אי פעם על טבעונות או בשר, אז הדלת פתוחה לגמרי.
אנחנו תומכים בהם גם.
בטח, בטח. כן, כן. אני...
יעשו מה שטוב להם, באמת.
בדיוק. זה לגמרי הראש. מי שמתאים לו ככה, תפדל שיוכל מה שעושה לו טוב, באמת, באמת. ומי שאוכל הפוך בשר, שיוכל מה שעושה לו טוב. ו... אם מישהו רוצה לבוא לפודקאסט על טבעונות פה, אני גם אזמין אותו. זה, אני שמח לדבר עם כולם באמת, באמת.
זה יהיה ממש טוב לעשות דיון כזה של שני הצדדים ולמצוא את האמצע.
כן, כן. אני חושב שזה דיון חשוב, וזה דיון שיכול לענות להרבה אנשים על, על הרבה שאלות. כי היום הרבה אנשים עוברים לטבעונות בגלל באמת שהם מכירים את התעשייה הגדולה. ואיך זה נראה בתעשייה הגדולה. כמו שאני אגיד לך, כאחד שהוא, העסק שלו הוא בשר, יגיד לך, תעשיית הבשר צריכה להשתנות. צריכה להשתנות, צריכה להיות טובה יותר, לעבוד בצורה מסודרת יותר, אומנית יותר, צריכה להשתנות.
זה באמת מגיע מהסרטונים האלה של ההתעללות בתוך ה...
בדיוק.
בגידול עצמו.
גם ההתעללות, גם ההובלות, החיות, המון המון דברים בתעשייה הזאת יכולים להיות... טובים יותר. ואני מאמין שהרבה אנשים בוחרים בטבעונות, כי הם חשופים לצד הגדול הזה של התעשייה, שהוא הגדול ביותר בשוק היום, כן? אני לא מאשים אותם או זה, זה מה שהם מכירים. אם בן אדם ראה כל החיים שלו דבר אחד, ולא יודע שיש פה למדינה המופלאה שלנו להציע בשר איכותי שגדל פה בצורה הרבה יותר טובה, וגם שיבוא לפגוש את החקלאים במקום, אני ואתה נהיינו חברים מהמפגש הזה. זה אנשים באמת, באמת מלך הארץ, שיודעים להסביר, ואני בטוח שכל אחד יפתח את דלתו למי שירצה, לבוא ללמוד על העולם הזה של גידול מקומי, ואיך זה נראה אחרת, כי זה יכול להיראות אחרת.
כן, וזה לא משהו שאתם עושים מעכשיו, או זה כאילו זה... זה מסורת ארוכת שנים.
זה מסורת ארוכת שנים.
אפילו יותר מאבא שלך שהוא כאילו, שאתם כבר דורשים מזה.
העדר בקיבוץ התחיל מ-56, זה השנה שאבא שלי נולד בה. זה אומר שזה דבר שהוא כמעט מקום המדינה פה.
כן, אפשר לכבד גם את זה, כאילו, אתה יודע את זה שזה פשוט ארוך שנים. לא שזה אומר שכל דבר נכון, אבל כאילו...
כן, שזה ארוך שנים, שזה פה המון זמן. המדינה מאוד תומכת בזה, כי מבינים את החשיבות של זה, מבינים את ההכרח של זה. אני מקווה שיותר ויותר דור צעיר יצטרף לזה, שיבין את הדבר הזה, וגם אני חושב שצריך להשקיע בזה משאבים, להשאיר דור צעיר בעולם הזה, כי באמת, כמו הגענו לזה דרך הטבעונים, אבל כל אדם שיבין מה המשמעויות ומה מאחורי הקלעים של הדבר הזה, כמה משאבים זה דורש להביא לפה תוצר מקומי ואת הפלוסים שיש בדבר הזה, אז אני חושב שהרבה אנשים השתכנעו למה לצרוך ככה, ואולי גם כמה טבעונים יסכימו לאכול את הבשר הזה.
זה באמת happy ending.
לא משהו שלא נתקלתי בו, אגב. חברים שלי,
טבעונים, אומרו?
לא אומרו, אבל הם אומרים, אם כבר, אז מי זה? ואם אני נפגש איתך, אז זאת ההזדמנות שלי. יש לי חברים מהצבא שהפכו להיות טבעונים. ופעם בשנה אנחנו נפגשים בירדן, עושים איזה מפגש כזה, והם אוכלים.
אתה מביא בשר.
אני מביא בשר, וזה הפעם בשנה שלהם, שהם חכים להם לאכול בשר, כי הם מכירים, כי הבית שלי זה הבית שלהם, והם מכירים מה, אתה מאחורי הקלעים של הדבר הזה, ואיך זה נראה, איך הבשר שהם אכלו נראה באמת, ולא שותף לתעשייה שהיא מתנהלת אחרת.
שמע, בסוף גם באמת זה אנשים מצביעים ברגליים, זה כמו כל דבר, אני מאמין שאם עכשיו יש לי כסף שאני כבר רוצה להוציא אותו על בשר, ויש לי את האופציה לקנות ממך, באטליז שלך, לבוא לקנות, או שאני יכול ללכת לסופרסל, לא משנה, לרשת גדולה ליד, ולקנות בשר תחון שלהם, אז שברגע שהחלטתי ללכת אליך, אז מן הסתם אני תומך גם בתעשייה...
כמובן.
הזאת שהיא התעשייה הקטנה, וכאילו... כמובן. אני בכלל, אתה יודע, אני הגעתי לך, אני קונה ממך רבעים וזה, שזה גם, זה כאילו הבייבי שלכם קצת, אבל לא משנה, גם בן אדם שקונה 300 גרם סטייק, כאילו זה, הוא מצביע ברגליים.
לגמרי, לגמרי, הוא מצביע ברגליים, והוא תומך, והרבה לקוחות שלנו גם הבינו את זה, שהוא תומך במשהו שהוא יותר גדול ממני וממך. באמת אני מאמין בזה, אני לא אומר סתם, כי אני גם נולדתי לזה, וזה היה עוד לפניי, כמו שאמרתי, גם אבא שלי זה היה לפניו. זה תומך ברגליים בדבר הזה שאתה קונה בכלל מחקלאות מקומית ובכלל מצרכנים מקומיים בכללי שאני מעודד. כי כשאתה תומך, אתה קונה בשר ממני וירקות מאיזה חקלאי אחר ופירות מחקלאי ברמת הגולן ואתה יוצר פה איזה משהו מאוד מאוד גדול שהוא טוב גם לך בסוף ו... אתה יכול גם לצרוך בצורה איכותית יותר וטובה יותר, בלי הפערי תיווך האלה שעכשיו הרשתות גוזרות גם על החקלאי וגם עליך. כל מיני שינויים כאלה מפוצצים של הורדת מכסים וכאלה, בסוף מי שנהנה מזה זה רשתות השיווק. זה לא אני ולא אתה, אנחנו פסיק וטיפה בים. ומי שמחליט, כמו שאמרת, מי שמחליט לצרוך חקלאות מקומית ולבוא אליי לחנות או לקולגות מקבילות שלי בכל תחום שהוא, בעיניי בטח בחקלאות, אבל בכל תחום שהוא מקומי, זה מבורך וזה עוזר גם למשפחות קטנות, גם לעסקים קטנים, שלא תמיד פשוט פה. אבל בעיניי זה מבורך, ואני חושב שגם הקשר האישי הזה הוא חשוב. זה שאתה לא פעם ראשונה אצלי בבית, לפני שהחלטנו לצלם פה. היית אצלי כבר כמה פעמים, גם בחנות, גם בבית שלי הפרטי. פירקנו יחד, הקשר האישי הזה הוא ערך מוסף מטורף בעיניי. גם מבחינתי כחקלאי, גם מבחינת הלקוח בעיניי, שמגיע אליי ורואה מה הוא מקבל ואיך זה נראה, ורואה את הבן אדם בקצה, שהוא אומר, בוא נע, הוא אומר לי שזה ככה, אז אני יכול לדעת שזה ככה.
כן, כן, באמת, כמו שאמרת, זה כל, כל שרשרת הייצור היא
צריכה. כן, כן, כי גם אני צורך, גם הספקים שלי שהם לא בחקלאות, הם ספקים בסוף מקומיים, כאילו, אני מדבר על המוצרי, כל המוצרים, ניקיון בחנות, כל הזה, דברים, כאילו לחזק את הכלכלה המקומית.
כן, זה לא בשר שכתוב עליו שהוא הגיע מארגנטינה, ולך תדע מה...
בדיוק.
מתי הוא נשחט
ומאיפה. מתי הוא נשחט ואיפה ו...
מי המעורב, כמה...
בדיוק, וקנית אותו ממדינה שמה לך ולה, ומה זה תורם לך, ו... ואני חושב שיש לזה ערך מוסף מאוד מאוד משמעותי וגדול, ומי שיכול, אני משתדל לעשות ככה, גם כצרכן, בלי קשר לבשר ולחקלאות, את הפירות והירקות שלי, אנחנו משתדלים לקנות ממשק בערבה, שגם שם מורכב ולא פשוט, ויש לנו חברים יקרים שם, אנשים מדהימים, שאנחנו משתדלים לקנות מהם, וגם מרמת הגולן.
חשוב.
מאוד, מאוד, מאוד.
ובאמת, כאילו, המוצר כזה, המוצר לאחרונה, אני חושב שזה גם באיזושהי עלייה בישראל, זה באמת נכון שאנשים קונים רבע?
כן.
רבע פרה.
התחלנו את זה דרך פורום מחתרת הבשר, שגם נדלקו על הרעיון הזה של... של לעשות בעצם הנגשה זולה של בשר איכותי ללקוח קצה. וחשבנו ביחד עם חבר'ה של מחתרת הבשר, גיא ועמית ותומר, איך אנחנו בעצם מנגישים את הדבר האיכותי הזה ללקוח קצה בצורה שהוא יכול לעמוד בו. ומגלים וחושפים את הלקוח קצה למה יש לו מתחת לאף פה בישראל. אז מה שהתחלנו איתו בעצם זה מכירת רבעים. זאת אומרת, אנחנו מוכרים רבע, קדמי או אחורי של פרה, ובעצם, על פי בקשת הלקוח, אני מספק לו את הרבע לפי קיצוב שהוא דורש מאלף ועטף. זאת אומרת, גם סטייקים, גם תכונים, גם דברים, הכל. מה זה בעצם, מה הרווח פה? הרווח פה שאתה קונה מוצר ברוטו, אתה יודע שאתה משתמש בכל החלקים. יש צריכה לכל החלקים. לא כמו היום אצלי בחנות, שלפעמים אני מפריק פרה, אני תוך רגע אחרי האישון נפטר מהנטריקות שלה ומהנתחי פרימיום, ולהתחיל לשכנע לקוחות, לקנות את הנתחים הפחות פופולריים, זה עכשיו אירוע. לא כי הם לא טובים, כי הם לא מכירים. בן אדם נורא מבעל משמות מוזרים, כמו ספיידר, כמו בריסקט, כמו דברים שהם פעם אף אחד לא הכיר. ועכשיו, שיח בשיתוף עם מחתרת הבשר, כשאני מביא לו רבע, ואני מגלה לו עולם ומלואו, שיש נתחים לא פחות איכותיים מאנטריקוט ופילה, הוא מגלה עולם. הוא יודע שבפעם הבאה שהוא ירצה, הוא יכול לקחת רבע, וזה מחזיק אותו, בעצם אני מקצב לו את זה. זה אומר שאני אורז לו את זה בצורה נוחה, שיהיה לו גם להיחסון בבית. הוא יודע שהוא יכול להוציא מהפריזר בכל רגע נתון סוגי בשר, נתחים שונים, מגוון מטורף, והוא יודע מה לעשות איתו, הוא יודע איך להשתמש בו. הוא משתמש בכל חלקי הפרה, הוא הולך הוא צריך להיכנס לאטליז, לקצבייה, פעם בשלושה חודשים, ולא פעם בשבוע. וזה צרכנות יותר יעילה, יותר טובה לשני הצדדים. זה בסוף, הלקוח, מה הוא מקבל? את הניתחים הלא פופולריים במחירי שוק, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות.
הוא מקבל מחיר קבוע לכל הרבע.
לכל הרבע, לכל הניתחים. ואז, זאת אומרת, הוא היה הולך לחצבייה שלי, קונה במחירי שוק את הנתחים הפחות פופולריים נגיד, אבל את הנתחי פרימיום, הוא קונה באותו מחיר של הנתחים הלא פופולריים, ואז הוא בעצם מרוויח ובענק על הנתחי פרימיום, הנחות של מעל 50% ברמה שהוא היה קונה בקצבייה אצלי. בגלל הטיפול והאיכות בבשר הזה, בחנות, אז אז בעצם ההפרשים הם מאוד מאוד גדולים.
זה בעצם יש רבע קדמי או אחורי, ואתה, היתרון שאתה מוכר בהזדמנות הזאת, אתה מוכר כמות גדולה, ואתה לא צריך לשבור את הראש באמת על למכור עצמות, או כל מיני חלקים שלא תמיד איברים פנימיים, ואתה מוכר הכל במחיר קבוע.
אני מוכר הכל במחיר קבוע, לקילוגרם, מחיר יותר נמוך.
והלקוח מקבל את כל הרבע הקדמי עם כל מה שמגיע לה, והוא מקפיא והוא...
הוא מקפיא ומשתמש בה וצורך...
יש קצת ניקוי ראשוני, נכון?
כן, יש ניקוי ראשוני, הרבע הזה צריך ל... הרבע הזה צריך לעבור, חלק מהנתחים צריך לעבור רישון מסוים.
כן.
יש נתחים של פחת, של קצת גידים, קצת דברים שהם לא יכולים לצרוך את זה. אבל בעצם הלקוח מקבל הכל, מעצם ועד כל הנתחים שיש ברבע. וזה כן טוב גם לי, כי אני באמת יכול, זה לא עניין של שובר את הראש, זה עניין של, יש לי מוצר מיוחד, ואני מצליח לשווק את המוצר המיוחד הזה במלואו, ולתת ללקוח שלי ליהנות ממוצר שבעיניי הוא הטופ בישראל, החקלאות המקומית, לא אני כמשק דן. החקלאות המקומית של בשר הוא מהטופ בישראל. אני נותן ללקוח, אני פותח לו דלת ליהנות מבשר איכותי ברמה מאוד גבוהה, במחירים שפויים, בצורה הזאת, בצורה של רבע, וחושף אותו למוצרים שהוא מעולם לא היה נתקל כשהוא היה נכנס לקצבייה רגילה, כי קצבייה רגילה קונה, זה שרשרת, היא קונה אנטריקוט מספק, כי הלקוח שלה רוצה רק אנטריקוט, אז זה גלגל כזה שלא נגמר לעולם.
כן. והנתח ההוא יקר יותר כי... כן. בשבילו שחטו פרה שנפטרו מכל החלקים.
בדיוק.
אז פה הלקוח הוא באמת מקבל כאילו את הספקטרום המלא של הנתחים.
ספקטרום המלא של הנתחים עם איכויות שלא נופלות מאנטריקוט.
זה אני... רק דורש ממנו איזה מקום במקפיא או
מקפיא. מקום במקפיא, וגם זה מגיע, זה מגיע בשני חלקים. זה מגיע בחלק ראשון של כל הטריים שלא צריכים אישון באמת. וחלק שני, אני עושה לו שתי נגלות על מנת להקל עליו גם ביחסון וגם בתהליך, כי הסטייקים צריכים לעבור את התהליך האנזימטי שדיברתי עליו. זה בעצם לשבת במקרר עם מכשיר שמחולל החוט, ובעצם מרקח לו את הסטייק לרמה של אישון יבש, שנותן לו, מוציא את הנוזלים, משאיר לו טעמים מאוד מאוד חזקים של בשר נטו, ובעצם התהליך הזה דורש זמן, אז ברגע שהגיע אליי רבע, אני שולח לו את כל הדברים שלא צריכים, תהליך,
okay.
והוא יכול לצרוך אותם לבישולים, לדברים כאלה, ואני נותן לו את השירות של הישון, והוא מקבל בנגל השנייה, מוצר שני, גם עזרתי לו במקום, ביחסון, גם עזרתי לו להשיג מחיר מעולה לנתחי פרימיום האלה, וגם הוא נהנה לאורך תקופה מאוד ארוכה מכמות של בשר איכותי במחיר שפוי, שיכולה לסדר אותו זמן קדימה, וזה גם צרכנות יותר בריאה ונכונה לעולם בעיניי, שלא...
לא בזבזנית.
לא בזבזנית, בדיוק. לא מבזבזים פרה שלמה על נתח אנטריקוט אחד, שליד האנטריקוט הזה או ליד הסינטה הזאת, יש פנינות אחרות שהולכות לתחינה או לדברים כי אנשים לא מכירים, מבורות. בורות לא מכוונה רע, בורות מכוונה של
חוסר היכרות.
חוסר היכרות, שגם אני הייתי שם לפני 3 שנים, 4 שנים, לפני שנפתחה לי הדלת, צריך להגיד, אצל חוות צוק בתל אביב, שלקחו אותי לפני 4 שנים תחת חסותם, ולימדו אותי הכל מאפס.
כן, גם חקלאים מקומיים.
כן, גם חקלאים מקומיים.
יש המסעדה שלהם.
יש להם, הם יושבים בתל אביב, יש להם מסעדה, מעדניה, מפעל, בשר. חבר'ה על הכיף כיפק, והם מקצוענים, שמקצוענים, שפשוט לקחו אותי תחת חסותם, ועם... בידיים פתוחות קיבלו אותי אליהם לשנה, שעבדתי, שגרתי בתל אביב, לימדו אותי הכל מאפס, כי גם אני הייתי אוכל רק אנטריקוט פעם. למרות שגידלתי בקר כל החיים, זה מה שהכרתי. הלכתי לחבר'ה בחוות צוק, ולימדו אותי הכל מאפס, ונפתח לי אולם ומלואו, שהיום אני זוכה להעביר את זה הלאה כמה שאפשר.
מדהים, זאת השליחות בסוף.
כן, לגמרי, לגמרי. זה במקצוע שלנו, לשמחתי, עם כל הקשיים, יש הרבה אופציות להעביר את השרשרת בכל מיני תחומים, אם זה בספקט של הטבע, של שמירה על הטבע, בספקט של מוצרים איכותיים, בהיבט של צריכה נכונה ותזונה נכונה, ואנחנו פוגשים המון אנשים יקרים בדרך של לקוחות שלא היינו נחשפים אליהם בעצם לעולם, אם היינו ממשיכים לגדל בקר במראה, כי היום אני יוצא לבקר במראה, ולפני הייתי יוצא לבקר במראה, ולא פוגש שף בן אדם חוץ מאחים שלי ואבא שלי, שתענוג לי איתם תמיד, כן? אבל לא הייתי פוגש אתם, לא הייתי פוגש אף בן אדם חיצוני לפני זה לעולם. והיום,
היום אתה מתראים פה לפודקאסט וזה.
כן, כן, זה כל המכשירים האלה שמסביבי, זה הטכנולוגיה שאנחנו מביאים. אז באמת זה זכות גדולה, ותענוג לעשות את זה. זה נפתח לנו עולם ומלואו, החלפנו מקצוע בעצם, מלהיות חקלאים בשטח, בטבע. אנחנו משרתים לקוחות ואנשים יקרים שהפכו רובם לחברים ומשפחה גם, לשמחתי הבית שלנו תחנת רכבת, כל מי שנכנס לפה נכנס בידיים פתוחות ומבורך, וכן, הרבה לקוחות שלנו היו כבר בבית ואכלו איתנו פה ויוצאים איתנו לסיבובים במראה, ועשינו פה איזה אירוע עם טל זוסמן ואתר שכטר, שזה שני חבר'ה שהתחילו כלקוחות והפכו לחברים טובים. ובאמת הדבר הזה מהבחינה הזאת הוא מופלא של
נוצרה ממש קהילה.
לגמרי, לגמרי. זה אנשים בתל אביב ובחיפה, אין סיכוי שהייתי פוגש אותם לעולם לפני זה, שהפכו להיות חברים שלי ובאים לפה הרבה, ואני בא אליהם, ואני יכול לשבת אצלם בבית בשמחה, וזה כיף ענק.
זה באמת סיפוק גדול. טוב, בן, לקראת סיום, איפה מוצאים אתכם? בפייסבוק, אינסטגרם? דיברנו על זה קצת.
כן, אז אנחנו, אפשר לראות אותנו במדיה, בפייסבוק יש לנו עמוד משק דן, קצביית עמק המעיינות. יש לנו באינסטגרם גם משק דן באנגלית. אתר אינטרנט להזמנות אונליין, גם אפשר למצוא בגוגל, משק דן COIL. בקרוב אנחנו גם עשו לנו תוכנית עם כאן 11, עם תום יער.
אוקיי, מה,
סבתא בשלה. כן, לגמרי, יהיה מצחיק. אמור לעלות עכשיו באוגוסט. מתרגשים מאוד.
שמי בישל, אמא שלך?
אמא שלי עושה הכל. מאחורי הקלעים, כולנו מצטלמים וחובשים כובעים מצחיקים ורצים בכל הארץ, אבל אמא שלי, גם יראו את זה בתוכנית של סבתא בשלה, שאמא שלי
היא הבוס האמיתי,
מאכילה את כולנו, מגדלת נכדים, דוקטור לחינוך, מרצה בכללת אוהלו, והיא מנהלת תפעול שלנו לחלוטין, בלעדיה זה כלום, וזה המיוחדות של עסק משפחתי.
כן, בן, אז בן דן, תודה.
אתה אומר, תענוג שבאת, ממש.
היה כיף.
כיף לגמרי.